עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
כן, מאזינים, אנחנו היום נעסוק בעזרת השם בכמה עניינים מגוונים, חשובים ומעניינים. אחד מהם זה יהיה המסמך ששבוע שעבר חשפנו כאן מהוותיקן. אנשים שלא האמינו למסמך רצו לקבל אימותים לאמינות המסמך, אז אנחנו ננסה היום בעזרת השם לעשות את זה בשידור עם הגברת הדסה ארבל. נהיה גם בעזרת השם עם בתי הדין הרבניים, שאנחנו נרצה לקבל קצת כיוון מה קורה עם בתי הדין הרבניים, ובעניין הזה אני מבקש לפנות אל כבוד הרב המקובל, הרב יעקב עדס שליטה. שלום הרב, צהריים טובים.
שלום לך, שלום לך.
יש בימים האחרונים קצת התרחשויות בתקשורת סביב בתי הדין הרבניים, והיינו מבקשים את ההתייחסות של כבוד הרב לעניין.
על הפרטים המסוימים שעליהם מדובר, ודאי שאני בלי נדר לא יכול ולא רוצה להתערב. מדברים על אנשים מסוימים ואני לא מכיר את הפרטים, ודאי שאני לא יכול להתערב. אני מדבר באופן כללי, כן. אני מדבר על דיין מסוים או על רב מסוים בשום מצד ואופן שהוא בלי נדר. כן. יש בעיה, ודיברתי על זה, יכול לומר לך, אפילו עם הרב יצחק יוסף שליטה, הראשון לציון, דיברתי על האחרונה, פרשתי אותו בלוויה של רבי דוד קדורי, זכרונו לברכה. אם ניקח את כל הרבנים שיש בארץ ישראל, נדרג אותם, בעשרת הרשויות, מא' עד י', אמר הקריטריונים שקובעים את הדרגה, קריאת שמיים של הבן אדם, עמידות טובות של הבן אדם, הבקיאות התורנית של האדם, העומק התורני של האדם, הבנת החיים, להבין את אשר לפניו ואת ההשלכות העתידיות של כל דיון. מהחמש שורות הראשונות, כמעט אף אחד כיום לא הולך להיות דיין. מה שפעם לא היה כך, אם אתה מסתכל על הדיינים בדורות הקודמים, פה שהיה בארץ ישראל, בקווין אחרי הקמת השלטון הנוכחי. הרב אלישיב היה דיין. כשהוא יצא לפנסיה, הוא מיד נהיה גדול הדור. גם קודם הוא היה נחשב מגדולי הדור. עוד הרבה דיינים, גם אותם דיינים, בפרט אחרי שנהיו יותר פנים מבחינת הזמן, הם הפכו להיות הפוסקי הדור. היום בדרך כלל זה לא כך. מה גורם את הדבר הזה? למה רבנים טובים לא כל כך רוצים ללכת להיות דיינים? ואז חלק גדול מהדיינים זה לא מסוגל, אף לא כולם חסר לדיין, אני אומר שהוא משהו מסוים. המערך השלטון לא נותן היום לדיינים לפסוק, ואני מדבר על הלכות גיטין, כי כל המערכת היום של הבתי דינים עיקרה זה הלכות גיטין. לא נותן למערכת לפסוק על פי דין תורה. מה פירוש? אם תשאל את זה באופן תמים, בלי לחפור, להבין את הדבר, אז מה פירוש לא נותנים? ודאי שנותנים. הרי המערכת אף פעם לא מתערבת, כמו שאלה אם הגט קשר או הגט פסול, אם אדם חייב לגרש או לא חייב לגרש, המערכת לא מתערבת, אז למה אנחנו אומרים שהמערכת כן מתערבת ולא נותנים לסוק על פי הלכה? נביא דוגמה. אני פירוש אומר הדוגמה שאני קטע קיצונית, אבל בכל אופן יהיה קל יותר כך להבין, גם בדוגמאות פחות קיצוניות יש בעיה לחתית קשה. הגיע אליי בן אדם. הוא היה נשוי עם אשתה, הוא חרדי לאומי, אשתו גם הייתה חרדית לאומית, והיו נשויים למעלה מ-10 שנים, וקרה מה שקרה, לא משנה עכשיו להיכנס לגורמים, בפועל אשתו התחלנה לחלוטין קיצונית, הפסיקה להאמין בכלל, 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 בשום דבר. היא הייתה גיורת צדק מרוסיה, זאת אומרת, היא הייתה רוסיה ותגיירה גיורת צדק אמיתית, רצינית, ואחרי זה מישהו דרדר אותה בצורה מאוד קשה, היא חזרה למסב שלפני שהיא בכלל הכירה ביהדות. כמובן, על פי הלכה יהודיה, כיוון שהייתה גיורת אמיתית, זה לא היה זיוף. 10 שנים, הרבה יותר מ10 שנים היא חיה כיהודיה לכל דבר, אבל כל דבר כיהודיה שומרת מצוות, אפילו ירק שמיים ממש הייתה. עכשיו היה להם ילדים. כעת יש גירושים, תקנו את לכם להיות הילדים. אז בהלכה, בלי קשר למקרה הזה, בהלכה אז כתוב שבדרך כלל, אני לא אומר לא לסמוך על מה שאני אומר להלכה, אבל אני אומר בקווים כללים, משהו גל מעצה לשאול רב, עד גיל 6, אז הילדים נמצאים אצל האמא, מגיל 6, הבנים אצל האבא, הבנות אצל האמא. רוב הילדים שהיה שם זה היה בנים למעלה מגיל 6. כך שעל פי הלכה, רובם היו צריכים להיות אצלו. העובדת סוציאלית קבעה שכל הילדים יהיו אצל האבא, בגלל שהאימא, כשהיא דרדרה, היא הפכה להיות גם מופקרת במידה מסוימת. לא שכל מי שחילוניה זה מופקרת, אבל היא, ככה הייתה במציאות, היה פה איזה דרדור נפשי רוחני קשה מאוד, אז היא אמרה, לא טוב לילדים, לפחות בשנים הראשונות, עד שהיא תתאזן קצת האימא. היא הגישה ערעור לערכאה יותר גבוהה, והכניסו עובדת סוציאלית אחרת, והיא הלכה בקיצוניות לצד השני, שכל הילדים יהיו אצל האימא. האבא אמר, הוא לא מוכן לגרש בכזה מצב שלו, את כל הילדים לוקחים לנו, למה? ובפרט שהיה ברור שאם הילדים היו אצל האמא, הם יהיו חילוניים, והיא לא הסכימה אפילו לזה, אם לפחות היו נותנים לו איזו התחייבות עם עורך דין, עם כנסות, שהיא חייבת לשלוח אותם לחינוך תורני, או משהו, שום דבר. אז האבא אמר, הוא לא מוכן לגרש, אמרו לו, אדני, אין כזה דבר. אתה חי איתה ביחד? לא, לא, שבתא, את המשפחה, אתה לא יכול לשלוט איתה בכלל, לא שייך. אתה לא חי, אז אתה חייב לגרש. הנושא של הילדים, זה דיון בפני עצמו. זה נושא בפני עצמו, אל תחבר את הנושאים. זה לא ככה. כשהאבא חייב מדאורייתא, בחינוך של הילדים שלו, והלקיחת כל הילדים ממנו להלפי תורה, זה עוולה גמורה. ודאי שהוא יכול להשתמש בזה כקלף ויכוח, זכותו וחובתו להשתמש בזה, והוא היה משתמש בזה, האישה הייתה לוותר, כי היא רוצה להתגרש. אז למה, למה זה אני אקח פסקול? שאלתי, אני בעצמי דיברתי עם אב בדין. אמר לי אב בדין, אם אנחנו הולכים לפי תורה, ודאי שהוא צודק. אבל יש אנחנו נשמע בבעיה. המדינה נותנת להם את הזכות השיפוט האבסולוטית בנושא של לגרש ולא לגרש. אבל בנושא של הילדים, המדינה לא נותנת לו את זכות השיפוט, לא נותנת לו את זכות השיפוט, אלא בדין זכות השיפוט. אז אם הם יגידו שהוא פטור מלגרש, אז ישאלו אותם, יפנו אליהם מהבג"ץ, למה הוא פטור מלגרש? הם לא חיים ביחד, אין להם שום צד להמשיך לשלוט ביחד. הוא לא מוכן לפלוט איתה, כשהיא לא שומרת את המשפחה בשום אופן, לא מוכן לגור איתה גם כן. אז למה אתם לא גרש? אז מה אתה תגיד? כי לוקחים צעידים, מה זה לוקחים? העובדת סוציאלית החליטה, זה החלטה של המדינה, אתם לא חפורים את החלטה של המדינה. אומר, אם אנחנו נתעקש נגד המדינה, אז ישברו את כל הכלים, יפקיעו בסוף את הגיטין וקידושין מהרבנות בפרז. אז כן, כתוב בחזל, חלל שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. זה כמובן כתוב בחזל על דבר אחר לחלוטין. אבל ככה זה ההתייחסות. זה המקרה קיצוני. אבל יש הרבה מקרים שעל פי הלכה הם שווים למקרה הזה, פחות קיצונים. לא הדיון על כל הילדים, הדיון על ילד אחד, לא הדיון על חילוני לגמרי, אבל הרבה מקרים ש... דורשים מהאבא לוותר על חלק מהילדים, באופן שעל פי תורה ברור שהם צריכים להיות אצלו. והאבא משתמש לקצלח ביקוח, הבדין פוסקים לו, אתה חייב לגרש. הוא לא יודע...
כבוד הרב, כשהרב אומר חייב, חייב, חייב לגרש, זה כופין אותו לגרש?
שני דברים. ברוך אתה, נהיה מהם שמור.
אמן.
דבר ראשון, כלל גדול ועוד חשוב לדעת אותו, ומצווה רבה מאוד לפרסם אותו. כתוב בחזון איש, באבן העזר, כמדומן סימן צדיק ת' סעיף קטן ב', וכך כותב גם בשו"ת יביע עומר בחלק ב', אבן העזר סימן י"ב. זה התשובה הראשונה שיש ביביע עומר במלכות גיטין, שאם האדם לא חייב לגרש והבדין משקרים אותו שהוא חייב לגרש, החזון איש פוסק בוודאות שהגט בטל משני סיבות, גם כי זה התעיה, זה גט ברמאות, וגם זה נקרא כפייה, אומר החזמיש. אדם ש... אצל חלק גדול מן האדם זה כך. אם האדם הוא כופר מוחלט במושג תורה, אז אולי אצלו זה לא שייך. אבל אדם שמאמין בתורה, הרב אומר לו, אתה חייב, זה הרבה יותר מאשר בצוהר. והרב אומר שהוא חייב, אז הוא חייב.
ואם יש חס ושלום, סליחה הרב, אם יש מקרה הפוך בציור שהרב הציג לנו עכשיו בין האיש והאישה, הציור ההפוך, יש מצב שגם אסור להם לכפות על האישה, או שזה שונה בין איש לאישה?
יש כאן נושא כזה, אני לא בא כאן להיות לטובת הגברים יותר מלטובת הנשים. כן. הסיפור פה הוא כזה, לגבי לפסול את הגט, אם מרמים את הבעל, הגט פסול מן התורה, בטל מן התורה. אם מרמים את האישה, זה אבלה חמורה מאוד מאוד, וצריך לעבוד בתוקף שלא יקרה כזה דבר. אבל לבטל, זה לא הופך את הגט לבטל. מבחינת ההלכה, מדאורייתא הבעל שנותן גט לאישה, בעל כורחה, דוחף לגט לתוך היד בעל כורחה, היא מגורשת גמורה. יש חרם של רבנו גרשום שלא לעשות כזה דבר, הרמה הביא את זה אצל האשכנזים, השולחן ערוך לא הביא את זה. אבל זה לא נוגע כמעט לכל הדעות, גם לפי הרמה שיש את זה, זה לא מבטל את הגירושים. זה בעיה, זה אבלה, אסור לעשות, דו סקרי אסור לעשות אבלות, שלא יובן מדבריך אסור חלילה לנטייה לצד אחד יותר מצד שני. ודאי של דו סקרי, אבל הבעיה הזאת גורמת שהגט הופך לבטל מן התורה. וכל דיין שהולך להיות דיין יודע, הוא יעמוד בפני מקרים כאלו. אז רוב הרבנים הקשרים היום, בגלל זה, בשום מחיר בעולם לא מוכנים ללכת להיות דייני גיטים. זה סוג אחד של בעיות. יש סוג ש... לפעמים זה גם בנושא של כספים. מה פרוש כספים?
רגע, סליחה, סליחה, הרב, סליחה, לפני הכספים, הרב...
באמת צריך לתת, זה יכול... זה סיבה שיהיה מותר לו לעכב את הגירושים, אבל... יש מקרים שהמזונות שמטילים עליו הם קשים מאוד, ברמה שהוא לא יכול להתחתן פעם שנייה. בגלל שיש להם, נגיד, 7 ילדים, וקובעים מזונות, על פי התורה, הגיל הוא מאוד מוקדם, עד איזה גיל הוא צריך לזאת. אבל היום, על פי כמה תקנות שעשו, העלו את הגיל בהרבה הרבה. אז כך שהוא משלם הרבה יותר מזונות ממה שעל פי הגמרא הוא היה צריך לשלם. אז אם האדם הוא מיליונר, ויש לו את זה שישלם, למה לא הילדים? זה ילדים שלו לבריאות. אבל במקרה שזה גורם שהוא אין לו סיכוי להתחתן פעם שנייה, יש מציאות קיימת, שיש המון גרושים שלא יכולים בגלל בעיית המזונות להתחתן פעם שנייה. אז אם מלכתחילה אומר, אני לא מוכן לגרש, עד שיורידו את זה למחיר סביר שאני יכול לעמוד בו, אמר, אני לא מבקש להיות עשיר, הוא רק מבקש שהוא יוכל להתחתן פעם שנייה, לא יותר, שלפי שכל דעתם של הבדין, שהוא יגש אישה, הוא מורידים לו מהכל חודש ועל כך וכך כסף, אז הוא צריפים כמה יש לו סיכוי להשתכר, יש לו שיהיה ברמה שיש לו סיכוי להתחתן פעם שנייה. במקרה של פיתורה באמת הוא צודק, אם הוא לא צודק אין מה לעשות, אבל במקרה של פיתורה הוא צודק, אז לבקש את זה, אבל דיינים אומרים לו, אתה על פי הלכה אתה צודק, אבל מה נעשה, אנחנו כפופים פה להרכאות אחרות, ואין לנו ברירה, אנחנו מסדרים את הגט, אבל אל תגידו לו שאתה חייב. יש מקרים שגם כופים במקרים כאלו, כפייה ממש כולל של בית הסוהר, אפילו מעצר, בית סוהר, אני לא בקיר, בפרטים, אבל זאת אומרת שעושרים אותו, הוא מגיע עזוק לבדים. אבל החלק שכופים ממש, יחסית לזה מיעוט. דיין גם יכול איכשהו להתחמק מהדברים האלו אם הוא מאמין שזה עבלה. אבל החלק שהם מורים לחייב לגרש, כשיש את הבעיות האלו, אין כמעט דיין שיכול להתחמק מהדבר הזה. וזה חוץ מה... פשע הזה זה דבר שיש הרבה גיטין של הרבה פוסקים בטלים מן התורה, אתה יודע מה שזה, ילדים מהנשים השניים הם ממזרים.
אז כבוד הרב, זאת הנקודה שאני רציתי לשאול את הרב, בוא ניקח את הציור הראשון.
אבל שנייה, תכף אני אומר, חוץ מהכל, זה גורם שהרמה של הדיינים שיש לנו היום בבתי דינים, אני לא אומר כולם, אבל רובם זה הרבה הרבה פחות ממה שהיה בדור הקודם. וזה הולך ומקצין כמה המערכת המשפטית מתערבת בבתי דינים. סוג נוסף של בעיה יש. אדם מגרש, עושים הסכם בבדין, הכל מגרש, אין שום בעיה, גט קשר למהדרין. אבל אחרי זה האישה הולכת לבית משפט והופכת את ההסכמים הפוך ממה שהיה. אז יש פוסקים, לא כולם, אבל יש פוסקים שסוברים שיש בחלק מהמקרים שזה הופך את הגט לגט בטל, כי זה עברו על התנאים של הגט. אמנם לא עשו את הגט על תנאי, אבל יש מקרים שיש אונדנה שאם הוא היה יודע שאחר כך תהפוך את הכל בצורה כזאת, אז הוא לא היה מוכן לגרש. אז יש סוברים שזה מבטל את הגט, אפילו שבשעת הגירושין הכל נעשה למהדרין ולמהדרין, מה שאחרי שבועיים היא הלכה לבית משפט והפכה את כל מה שנוגע להסכמים על הילדים, על הכספים, אם יש לנו אונדנה לפי מה שהוא התווכח ודיבר, יש לנו אונדנה שאם הוא היה יודע איזה קרה, הוא לא היה מגרש, אז יש פסקים שסוברים שזה מבטל את הגט. זה שני סוגי הבעיות הקשות ביותר שמשליחות היום מאוד מאוד בבתי דיני. זה הכל, הזמן שלנו קצר, על כל בעיה מהבעיות האלו אפשר לדבר שעה שלמה ויותר מזה להביא את כל שיטות הפוסקים.
אני רק רוצה להגיד לכבוד הרב, יש לנו רק...
חוץ מהבעיה הזאת, זה גורם שיש בעיה קשה מאוד ברמה הרוחנית והתורנית של הרבה מהדיינים.
כבוד הרב, יש לנו דקה ואני מבקש להגיד משפט סיכום שהרב יגיד לי אם כן או לא. לפי מה שהרב אומר, ב-67 שנים אני מניח שהיו מקרים לא מעטים כאלה, ויש לנו כאן בעיה של ממזרויות.
זה בעיה קשה מאוד מאוד. אני לא בא לי עכשיו, אף אחד, גם לשמוע עכשיו 10 דיינים ויחליט לתקן, אף אחד לא ילך לפסול ילדים למפרע, אבל לפחות מכאן הוא להבא לעשות חושבים איך מתקנים את הבעיה. איך מכאן והלאה לא אומרים לאדם שהוא חייב לגרש, שעל פתאום הוא לא חייב לגרש.
הרב המקובל, הרב יעקב עדס, תודה רבה, ישר כוח.
כל טוב.
אנחנו נמצא עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן אנחנו נעסוק גם במסמך, גם ברצח של היהודי בר כפרה, ובמה שיותר לנו עוד הזמן, וגם איתכם המאזינים באחת 952-92-93 בשלוחה 0, הפסקה.